שלום לכולם, שלום וברכה, ברוך השם, אנחנו ממשיכים להתקדם בסדר הסידור, שהוא כפי שלמדנו בשיעור מספר 1, השולחן ערוך של האמונה. בלימוד הקודם עסקנו בברכת אלוקי נשמה, וכעת אנחנו נתעלה ונעפיל לעיסוק בברכות התורה. אני מתנצל על הזמן שעבר בין השיעור הקודם להיום, ברוך השם, יש הרבה עומס, וזה מה יש. לצערי, יחסית מעט מאוד נענו לבקשתי ושיתפו אותי בהתבוננות שלהם בברכות התורה, ולכן מתוך כך אני דווקא רוצה להגיד תודה רבה למעטים שנענו והעירו באלף ובעין כל מיני דברים משמעותיים מאוד על ברכות התורה, וכמובן ללא יוצא מן הכלל לשבץ את כולם במהלך הלימוד. אני מזכיר שבלימוד הסידור מבחינה קוהרנטית אני נצמד לנוסח ספרד האשכנזי, שכשהפעם מי שמתפל לפי נוסח האריזה או נוסח עדות המזרח, הוא ישים לב להבדלים, כי בנוסח האריזה על פי המקובלים, לאחר ברכת אלוקי נשמה עוברים לברכות השחר, ורק לאחר מכן אומרים את ברכות התורה, כך אני גם רואה באופן אישי על פי שאר הכוונות, אבל בנוסח ספרד ואשכנז, סידור הרגיל, רינת ישראל המקובל, נהוג לומר את ברכות התורה מיד לאחר ברכת אלוקי נשמה, ורק לאחר מכן, אחרי ברכות התורה, ממשיכים לברכות השחר, ואני אתייחס לחשיבות של מיקום ברכות התורה בהמשך הדברים. אז ביחס לברכות התורה, יש לנו התבטאות משמעותית מאוד של מרן המרחבא בשולחן ערוך, כאשר הוא בא בסימן מ"ז לעסוק בהלכות ברכות התורה. וכך כותב המחבר, ברכת התורה צריך להיזהר בה מאוד. ככה הוא כותב, זה ביטוי מאוד ייחודי בשולחן ערוך, שצריך מאוד להיזהר בברכה הזו, וצריך להבין מה המשמעות. למה כל כך צריך להיזהר בברכות התורה? אז קודם כל, בשונה מאלוקי נשמה ואשר יצר, פה אנחנו מדברים על ברכה על מצווה. יש פה את הנוסח גם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, ופה זה מצוות תלמוד תורה, זה בעצם ברכת המצוות הראשונה שיש בתפילה, קדמה לה רק ברכת המצוות על נטילת ידיים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים, שעושים ליד המיטה בבוקר, אבל זו כמובן ברכה מדי רבנן, שתיקן אותה שלמה המלך, זה לא ברכה שנזכרה בתורה. ביחס לברכות התורה, יש פה סוגיה מעניינת, נחלקו הראשונים והפוסקים, האם הברכה הזו היא מדי אורייתא, כמו ברכת המזון למשל, או שמא היא מדי רבנן, כמו שאר הברכות, לצורך העניין, שאני מברך על ציצית או על תפילין, הציצית והתפילין מצווה מהתורה מדאורייתא. אבל הברכות עליהם זה ברכה מדרבנן, הנפקמין, ההשלכה של הדיון הזה, זה לגבי ספק, מי שמסופק אם הוא ברך את ברכות התורה, אז אם ברכות התורה היא מדאורייתא, אז ספקא דאורייתא לחומרה. ואם רק מדרבנן, ספקא דרבנן לכולה, ולא צריך לחזור ולברך. אני לא ארחיב על המחלוקת הזו, מפני שאינה עיקר בלימוד התפילה כפשוטה, ותכלית הלימוד והמסגרת שלו זה ללמוד את הסידור, את התפילה, ולא את כל הסוגיות המסתעפות ממנה. רבנו יעקב חיים סופר, בספרו כף החיים על השולחן ערוך, דן בשאלה מרתקת, האם שאני מברך את ברכות התורה, אני צריך לברך מדין ברכת המצוות, או שמא מדין ברכת הנהנים? כלומר, ברכה של שבח על דבר שאני נהנה ממנו. זו חקירה מעניינת, הוא מציין את דברי רבי מרדכי יפה, בעל הלבושים, שבספרו הלבוש הוא כותב שיש לברך את ברכות התורה כמו שמברכים על הנהנה, בוא נקרא את דבריו בקצרה, וזה לשון הלבוש, מאוד מאוד צריך האדם להיזהר בה, להראות שהתורה היא חשובה בעינה ונהנה ממנה כמו שמברך על כל הנאותיו. ואם אינו מברך עליה, אינו זוכה לבן תלמיד חכם, שזה עונשו מידה במידה, שמאחר שאינו מברך עליה, המורה שאינו קורא בה לשמה, ואינו משמח עמה, ולכן, ולא נהנה בה, אלא היה בעיניו כאומנות באלמה, לפיכך אינו זוכה לשלשלת הנמשך לעוסק בדכתיב, לא ימישו מפיך מפי זרחה וכו', עד כאן לשונו. ומעיקר הזהירות הוא שצריך להבין פירוש המילות, הוא לא אומר בנחת מילה במילה, שלא יחסר שום תיבה או אות כמו שכתבנו לאל וכו', וגם צריך לומר את ברכות התורה בחשק נמרת וישים מליבו, אשר הוא מברך על התורה, אשר היא חיינו ואורך ימינו בעולם הזה ובעולם הבא. עד כאן דבריו המרגשים של כף החיים והלבוש. מבחינה מתודית, מה שנעשה עכשיו בלימוד, קודם כל אני אתייחס לסדר הברכות, יש לנו שלוש ברכות, ורק לאחר מכן נצלול פנימה למהות הנוסח של כל ברכה בפני עצמה. אז בדיון התלמודי, אודות ברכות התורה, מסכת ברכות בבבלי, דף י"א עמוד ב', חז"ל בעצם מציעים שלושה ניסוחים, נוסחים שונים לברכה, ולמסקנה הם מגיעים להחלטה לומר את שלושת הניסוחים השונים, מאחר וכל נוסח בעצם מדגיש רעיון אחר שמשלים את הנוסח הנוסף. הברכה הראשונה לעסוק בדברי תורה מתייחסת לתורה שבעל פה, ולכן היא לא כוללת הודעה על קבלת התורה. האמורה שמואל ניסח אותה מאחר ובימיו, אנחנו יודעים גם היסטורית, שרבו המינים שבעצם חלקו על תוקף התורה שבעל פה, אמרו שלא מחייבת אותם, ולכן לפי שמואל הברכה הראשונה היא קודם כל על תורה שבעל פה, ופה חז"ל ממשיכים את הקו שיש לחזק את דברי התורה, את דברי חז"ל, יש לחזק את דברי חז"ל יותר מדברי התורה, ולכן הברכה הראשונה בעצם היא עוסקת, אנחנו מכוונים בה תורה שבעל פה, בעוד שרק הברכה השלישית, אשר בחר בנו מכל עמי ונתננו את תורתו, רק הברכה השלישית מתייחסת לתורה שבכתב, ולכן אנחנו מברכים אותה לא רק על סדר התפילה, אלא גם כל פעם שעולים לתורה, מברכים אותה. הברכה האמצעית השנייה, היא עוסקת יותר בבקשה מאשר שבח, ועניינה שנזכה לערבות התורה, וגם בקשה על צאצאינו והנכדים שלנו עד שלוש דורות, שיזכו לעסוק בתורה וליהנות במתיקותה. זאת לאור הדברים של חז"ל בגמרא, שמי שהוא ובנו ונכדו תלמידי חכמים, אז התורה לא תפסוק מזרעו לעולם וכולי. לא נרחיב על זה כרגע, נגיע לזה בהמשך. עוד חשוב להזכיר שיש בתפילה תחליף לברכות התורה, וזה בסמיכות לקריאת שמע, בסדר קריאת שמע. הברכה הסמוכה לפני קריאת שמע, ברכת אהבת עולם, בנוסח שפה עדויות המזרח, או ברכת אהבה רבה של נוסח אשכנז, גם שם אנחנו עוסקים בקבלת התורה, ולהלכה ולמעשה, מי שלא בירך את ברכות התורה, ואמר את ברכת אהבת עולם כחלק מסדר קריאת שמע, אז הוא יוצא ידי חובת ברכות התורה, והוא לא צריך לשוב ולברך אותן לאחר מכן. הערה חשובה, נפתח סוגריים ונסגור סוגריים, בברכות התורה לכאורה חסרה הברכה, שאותה אנחנו מברכים בסיום קריאת התורה, שסיימתי לו את התורה, ואני סוגר את הספר אשר נתן לנו תורה, אתם יכולים אותה בתוכנו, אנחנו לא מברכים אותה כחלק מהתפילה, למה? בגלל שכשאנחנו באים לברך לפני לימוד התורה, אנחנו יודעים שלא ניתן ללמוד את כל התורה, אני גם לא יודע כמה התורה נלמד היום, אבל בקריאת התורה, כיוון שהברכות מכוונות לקטע של עלייה קונקרטית, שלישי, רביעי, חמישי וכולי, לכן יש ברכה גם בסוף הקריאה. מיד לאחר שלושת הברכות מגיע שלב של לימוד לאחר ברכות התורה. כדי שהברכות לא תהיינה ברכות לבטלה, תקנו ללמוד אחריהן קטעי לימוד קצרים מהתורה, מהמשנה ומהתלמוד, מהגמרא, כדי להוציא אותנו ידי חובת לימוד תורה, בטח את מי שלא מספיק להקדיש זמן ללימוד תורה במהלך היום אחרי התפילה. ועל כן צריכים ממש ככה יישוב הדעת ומודעות שהקטעים האלה שקוראים אותם, לומדים אותם אחרי ברכות התורה, הם לא בגדר תפילה, כי הם בגדר לימוד. יש פה יסוד מאוד מאוד עמוק על פי תורת הסוד, על פי החסידות, כי בעצם על ידי הברכה אנחנו ממשיכים אור מקיף. על ידי קיום המצוות ממשיכים אור פנימי, ולכן באמצעות אמירת קטעי הלימוד שלאחר ברכות התורה, אנחנו בעצם מאחדים בין האור המקיף של הברכות לאור הפנימי של המצווה. ייחוד, האור המקיף עם האור הפנימי, זה שווה בשפת הקבלה, שווה ייחוד. וייחוד, על פי המקובלים, זה האמצעי להביא שפע לעולם. כמו בגשמיות. וזוהי החשיבות של דברי התורה מיד לאחר הברכה. אז אמרנו, יש לנו שלושה קטעים. הקטע הראשון הוא מן התורה, זה ברכת כהנים. הקטע הזה מסמל, למה דווקא ברכת כהנים, ולא נניח בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? אלא עניין שברכת כהנים זה הקטע הפסוקים שמסמלים את היות התפילה תחליף לעבודת הקורבנות במקדש, שבמהלך עבודת הקורבנות במקדש אנחנו יודעים, על פי המשנה במסכת תמיד, שהיו הכהנים נושאים את כפיהם ומברכים את כל מי שנאסף ככה לקורבן בבית המקדש וכולי. הסבר נוסף במחזור ויטרי הוא מתייחס אל דרך הרמז, אומר בברכת כהנים יש 60 אותיות, וזה רומז כנגד 60 מסכתות שיש לנו. בסדר. לאחר מכן, הקטע השני, אנחנו אחרי פסוקים מהתורה של ברכת כהנים, עוברים להגיד את המשנה הראשונה במסכת פאה, פרק א', משנה א', אלו דברים שאין להם שיעור. הקטע הזה נבחר כתזכורת לכך שבעצם אין שיעור ללימוד התורה, ויש להמשיך וללמוד ולא להסתפק רק במשנה הזו. לאחר מכן, הקטע השלישי זה קטע שציטוט מהתלמוד מסכת שבת, דף קכ"ז עמוד א', אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, וכן קיימת על עולם הבא. אני מתעלם משינוי הנוסח שיש בין הגמרא לסידור, לא ניגע בזה כרגע, אבל הקטע הזה נבחר משום שיש בו מצוות שנוהגות בכל זמן, בדומה לתלמוד תורה שהיא מצווה שאין לה שיעור. חשוב לשים לב שהמבנה הזה של הבאת קטע מן התורה, ולאחריו ציטוט קטע מהמשנה ואחרי זה קטע מהתלמוד, מופיע גם בחטיבת הקורבנות, ונגיע לה בהמשך. בחטיבת הקורבנות שבין ברכות השחר לפסוקי דזמרה, אז שם מובאים פסוקי התורה של הקורבנות, כמו קורבן התמיד, פיתום הקטורת וכולי. לאחר מכן אנחנו קוראים את מסכת זבחים, פרק ה' מהמשנה, זהו מקומה של זבחים. ולסיום חטיבת הקורבנות מביאים את הברייתא, ברייתא דרבי ישמעאל, אודות תמיד רבי מטרה נדרשת, שזה בעצם ברייתא, זה כבר מקור שאנחנו משתמשים בו בגמרא. וזה מעניין ההקבלה הזו. אני אתן פה עוד הערה עם כוכבית, לדעת המקובלים, וחלק מנוסח הסודרים של עדות, של עדות המזרח, אנחנו לא מסתפקים רק בברכת כהנים מהתורה, משנה מסכת פאה מהמשנה, בברייתא מהתלמוד הבבלי במסכת שבת, אלא מביאים גם קטע רביעי, משנה מספר יצירה מתורת הסוד, כדי לחבר את ארבע הקומות בלימוד התורה, מקרא כנגד העשייה, משנה כנגד היצירה, תלמוד כנגד עולם הבריאה, ואז קבלה, ספר יצירה, כנגד עולם האצילות. אז עד כאן על סדר הברכות והלימוד שלאחר הברכות. עכשיו, במעט זמן שנותר לנו, בואו נצלול פנימה להתבוננות בברכות התורה השונות, ונתחיל עם הברכה הראשונה. נוסח הברכה הראשונה, כמו כל ברכות המצוות, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, כאשר בנוסח ספרד, אשכנז, מסיימים במילים לעסוק בדברי תורה, אילו בנוסח עדות המזרח, מסיימים על דברי תורה. כאמור, אנחנו מתמקדים בנוסח ספרד, החסידי, אשכנז. בברכת התורה, נשים לב, לעסוק בדברי תורה, יש 13 תיבות כנגד י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן. כלומר, עיקר הכוונה היא שעלינו לעסוק בדברי תורה. כל אחד מחויב לא רק לקרוא בתורה או לשנן, אלא ממש שזה יהיה עיסוק שלו התורה, לעסוק בה. כמו בעל עסק שהוא תמיד עוסק במסע ומתן ומכוון איך להשתכלל ולהתייעל ולהרוויח יותר, שהעסק יהיה גדול יותר. אז שישאלו אותנו, מה העסק שלך? יכול להיות שאדם מתפרנס מהוראה, מעריכת דין, מעיסוק ביטחוני, כל דבר, או מהשקעות. אבל מה העסק שלך? העסק שלי הוא התורה, אני בעל העסק. זה הרב סבתו פעם, אני אומר את זה הרבה, שמעתי את זה גם ממנו, גם מראש הישיבה הרב ראם, בשם הפחד יצחק, רבי יצחק קוטנר, שמסביר מה ההבדל בין פועל לבעל המפעל. הפועל בקו ייצור נמצא 10, 8, 12 שעות ביום על המפעל כל הזמן, וברגע שהוא מגיע הביתה, שם רגליים על השולחן, פותח את הבירה, מסתכל בטלוויזיה, מבחינתו שהמפעל יישרף, לא אכפת לו, שלום שלום ואל תבוא לי בחלום. אבל בעל המפעל, הוא לא נמצא 12 שעות במפעל כמו הפועל. אולי שעה, אולי חצי שעה ביום, פה חותם על צ'קים, פה קצת עם קשר עם ספקים, פה לקוחות, אבל בעל המפעל, גם שהוא לא במפעל 24-7, כל הזמן מה הוא חושב? הוא חושב רק על המפעל. וזה ההבדל בין פועל לבעל המפעל. ככה יש אנשים יכולות שמעברים, שנמצאים בבית המדרש, סדר בוקר, סדר צהר, סדר ערב, 10-12 שעות ביום, אבל ברגע שהם לא בבית מדרש, לא בישיבה, בבין הזמן, עם משהו כזה, איפה הם ואיפה התורה? אין זכר לתורה שלהם בבית שלהם. ויש אנשים שעובדים קשה למחייתם, אבל בכל רגע נתון חוטפים תפילה, חוטפים פסוק, חוטפים לימוד, וברגע שמגיעים הביתה ישר הולכים לשיעור או לומדים בבית, וזה מראה שהם בעלי המפעל, שהם בעצם הבעלים על התורה. טוב, אז אמרנו שבברכה הראשונה לעסוק בדברי תורה, לומדים מהמילים לעסוק, שנהיה בעלי העסק, שנתעסק בתורה והיא תהיה העסק שלנו. ובברכה הזו יש בעצם 13 תיבות כנגד י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן. בברכה השנייה, וערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו, ובפיו עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו בצאצאינו, בצאצאי צאצאינו, בצאצאי עמך בית ישראל, כולם יודעי שמך ומלמד תורתך לשמה, ברוך אתה השם המלמד תורה לעמו ישראל. בברכה הזאת האמצעית יש ל"ב, 32 תיבות, 32 מילים, כנגד ל"ב נתיבות החוכמה, וכנגד הלב, הלב הוא משכן המידות והרגש, שנזכה לעיסוק בתורה לא רק בצורה הכרתית קוגנטיבית סלטנית, אלא גם לערבות, למתיקות שמורגשת בלב, ברגש. ולכן הברכה הזו היא בעיקר בקשה, זה לא ברכת המצוות, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. לא, זה בקשת שבע, זה בקשה שיהיו דברי התורה ערבים עלינו. חשוב לציין שיש כאלה שיש להם טעות קריטית. הם חושבים שההנאה מלימוד התורה זה בעצם פוגם ברמת הלשמה, בסטריליות של הלימוד התורה שלי, שהיא יותר נקייה וכביכול יותר מקובלת. אבל לא, רבי אברהם בורשטיין, בעל האבן נזר מסוחצ'וב, חתנו של הרבי מקוצק, אביו של בעל השם משמואל, הרבי הראשון מסוחצ'וב, בספרו הלמדני עגלי טל, ספר הלמדני מאוד מאוד חשוב, על חלק מהלכות שבת, ממלאכות שבת האסורות שקשורות בסידור הדפת, במלאכות הקשורות בלחם, כותב כך בהקדמה שלו, זה קטע שמרבים לצטט בהקדמה לעגלי טל. ופה הוא מדבר על שבח לימוד התורה מתוך הנאה. ומדי דברי זכור אזכור, מה ששמעתי קצת בני אדם טועין מדרך השכל בעניין לימוד התורה הקדושה. ואמרו כי הלומד ומחדש חידושים ושמח ומתענג בלימודו, אין זה לימוד התורה כל כך לשמה, כמו אם היה לומד בפשיטות, שאין לו מהלימוד שום תענוג ורק לשם מצווה. אבל הלומד ומתענג בלימודו, הרי מתערב בלימודו גם הנעת עצמו. ובאמת זה טעות מפורסם, ואדרבה, כי זה עיקר מצוות לימוד התורה, להיות סס ושמח ומתענג בלימודו, ואז דברי תורה נבלעין בדמו, ומאחר שנהנה מדברי תורה, הוא נעשה דבוק לתורה. כלומר, לפי הגליטל, בלשות אבני נזר, כן, מגדולי הפוסקים, עיקר מצוות תלמוד תורה, כלומר, השלמות העליונה האידיאלית של לימוד תורה, זה ליהנות מהלימוד. ולכן איננו מסתפקים רק בבקשה על ערבות התורה עבורנו, כי אם גם עבור דור ההמשך, עבור הילדים שלנו, הנכדים שלנו, כן, כן, גם למי שעדיין אין ילדים או אין נכדים, הרי גם על הילדים שלי אני התפללתי מגיל קטן, עוד הרבה לפני שהתחתנתי, הרבה לפני שהם נולדו, יש סיפור חביב עליי, סיפור קשה, על החפץ חיים שברדין היה איזשהו ילד בן 5, והעיף אותו מהתלמותו, היה כזה מופרע, משהו כזה, ואז האבא ישר רץ לחפץ חיים, אמר לו, רבנו, רבנו, אל תשאל, העיפו את הילד שלי מהחדר. הוא אמר לו, העיף אותו מהחדר מאוחר, אני לא יכול לעזור לך כבר. אמר לו, מה מאוחר? הוא רק בן 5. הוא אומר, היית צריך לבוא אליי לפני 6 שנים. כלומר, היית צריך להתחיל להתפלל אליו עוד לפני שהוא נולד. ולכן עכשיו זה הזמן לכוון ממש על כל אחד מילדינו. זה נפסק להלכה במשנה ברורה, שיש 4 קטעים שבעצם מכוונים על הילדים. גם שאומרים, תביאמו ותתאמו בשירת הים, צריך לכוון על הילדים. גם לפני קריאת שמע, אבינו אברהם רחמן, אמרכם, רחם נעלינו, ולפני שאומרים, יתאם בלבנו בינה, להבינו, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, וירנינו וכולי, לחשוב על הילדים, לכוון על הילדים שלנו, וגם כשאנחנו אומרים, בהובה לציון, בקדושה דסדרה, אחרי 18, למה לא ניגע לריק, אז במילים לריק, לכוון. כלומר, סך הכל 4 מקומות בתפילה, לכוון לפרטות, אני ממש, ברוך השם, יש לי 6 ילדים, אז אני עובר ילד-ילד על הבת הגדולה, עד הילד האחרון, הילד הקטן, אני עובר אחד-אחד במחשבה, אומר את השם שלהם המלא, כן? כמו שהם עולים לתורה, לא רק הכינוי או משהו כזה, וחושב עליהם במחשבה שיזכו לדברים האלה של ערבות התורה. וזה לא רק סגולה, זה גם הלכה, אבל זה גם סגולה. באמת שילד יודע שרים שם מתפללים עליו, זה דבר גדול. ופה אני עכשיו רוצה להתחבר להקשר ולרצף הברכות בסדרה. אז התחלנו, אם אתם זוכרים כבר בשיעור מספר 2 בסדרה, התחלנו עם ברכת אשר יצר, ברכה שמתמקדת בגוף. אחר כך, ברכנו על הנשמה בברכת אלוקי נשמה, וכעת אנחנו מברכים ומתפללים על מה? מברכים ומתפללים על הילדים שלה, כמו שאומר חנה בן ארי, מתפלל על הילדים שלי, כולי וכולי. ברכות התורה בעצם מכילות בתוכן תפילה על הילדים, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו. כלומר, אחרי שמבקשים על הגוף ועל הנשמה, מבקשים עכשיו על ההמשכיות, מבקשים על הנצח, מבקשים תורה, מבקשים צאצאים. ואחרי ברכה ובקשה על הגוף ועל הנשמה, מברכים ומתפללים על הנצח. התורה היא הנצח והילדים שלנו הם הנצח. התורה שלנו היא תורת חיים, והעיסוק והדבקות בתורה מוסיפה חיים בעולם. עצוב לראות איך בשנים האחרונות עזיבת ערכי התורה ואימוץ ערכים זרים של אקלים, של מגדר, גורמת לא עלינו, וזה קורה הרבה בעולם המערבי, לירידה דרמטית בילודה. עד כדי אפילו תנועות נגד ילודה. אבל לא, התורה שלנו, תורת חיים, בניגוד לנצרות למשל, היא קשורה קשר הדוק בהמשכיות, במשפחה, בילדים שיהיו בריאים, יש הלכות, למשל, אדם שאין לו ילדים לא יכול לשבת בסנהדרין. אני זוכר ששמעתי ממורי ורבי הרב יורם אבא זביל, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא התחיל לעשות שימוש בהלכה, אחרי שכבר היה אברך נשוי, והרב שלו, הרב יששכר, זצ"ל, ראש ישיבת הנגב בנתיבות, שאל אותו, אצל מי אתה עושה שימוש בבני ברק? אמר לו, אצל הרב הזה והזה. והרב יששכר אמר לו, הרב יורם, תעזוב אותו, אל תלמד אצלו. אומר לו, למה? הוא אמר, כי לרב הזה אין ילדים. ואם אין לו ילדים, סימן שאין לו רחמנות, ובתחום הזה של שימוש, באותו נושא ספציפי של שימוש, צריך ללמוד מרב שיש לו ילדים, שיש לו רחמנות. ולכן, אחרי הבקשה על הגוף, ברכה על הגוף וברכה על הנשמה, אנחנו עכשיו עוסקים בהמשכיות, בתורה שלנו, של הילדים. התורה היא נצח ישראל, והילדים שלנו הם המימוש של נצח ישראל. כשהרב ליכטנשטיין זצ"ל, ראש ישיבת הר עציון מגוש, היה כבר ראש ישיבה מבוגר, קרוב לגיל 80, אז שאלו אותו פעם באיזשהו שיח פתוח, מהו ההישג הגדול ביותר שלו? הם חשבו שהוא יגיד, אולי רשות הישיבה, אולי הספרים שהוא חיבר, התורה שהוא העמיד, אולי אלפי התלמידים, מאות הרבנים שחינך וגידל, אבל הרב ליכטנשטיין ביטל את הכל, מנה בפסקנות. ההישג הכי גדול שלי זו המשפחה שלי. הילדים שלי. ואחרי הכל, מה נשאר אחרי שאדם מסתלק? נשארים הילדים שלו. תחילת דינו של אדם על צאצאיו. ולכן עבורי הקטע הזה בברכות התורה, בו אני עוצר, ואני מתבונן, ואני מבקש על כל אחד ואחד מילדיי שיש עכשיו, שיהיו על הנכדים שהשם יזכה אותי בעזרת השם עם אשתי. זה אחד הרגעים מבחינתי הכי כנים והכי מרגשים בתפילה. עכשיו, מה אנחנו מבקשים על הילדים? פרנסה? ומבקשים עליהם שיזכו לערבות התורה. שהתורה תהיה מתוקה עבורם. למה? כי אז נזכה להיות בבחינת יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. נשים לב. קודם כל, המעלה הראשונה והגבוהה ביותר היא להיות מאלו שהם יודעי שמך. לאו דווקא אלה שיודעים את כל התורה, כל השס. כלומר, מה זה יודעי שמך? אלו שמכירים את הקדוש ברוך הוא בצורה הכי אינטימית ועמוקה. בלי כינויים, בלי תארים. הרי יש מקומות שקוראים לי בהם רב, יש מקומות שקוראים לי בהם מפקד, או קוראים לי בהם אבא. אבל בחדר שינה אשתי לא קוראת לי אבא, היא קוראת לי בשם הפרטי שלי, או בכינוי שלי, הכינוי בינינו. ולכן לדעת מה השם של הקדוש ברוך הוא. ורק אחר כך אנחנו מבקשים על כך שנזכה ללמוד תורה לשמה. יש טועים וחושבים שהכי חשוב זה ללמוד תורה לשמה. אבל זה מדליית הכסף, זה הדרגה השנייה. מדליית הזהב, הדרגה הראשונה, זה להיות מיודעי שמו של הקדוש ברוך הוא על הפסוק בתהילים, הסגבהו, כי ידע שמי, יקרני ואינו יומה נוכי בצרה, אומר המדרש, הסגבהו, למה? כי ידע שמי. ולכן, אם יקרני, אז אינהו. כמו שאומר המדרש בתהילים בפרק צד י' א'. וגם הסיומת של הברכה היא מלאה רגש, כאשר מתבוננים בה. המלמד, ברוך אתה השם, המלמד תורה, לעמו ישראל. הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא המלמד שלנו. אנחנו לא לומדים תורה מהספר, אלא מהקדוש ברוך הוא. כפי שמסביר בעל התניא שהביטוי קורא בתורה, זה לא במשמעות של רידינג, לקרוא ספר, אלא קורא מלשון משמעות של קולינג. כשאני קורא בתורה, אני בעצם קורא לקדוש ברוך הוא, אני קורא לקדוש ברוך הוא באמצעות התורה, ואז הוא בכבודו ובעצמו יושב ושונה לנגדי ומלמד אותי, כמו שמסביר רבי יצחק קירוב, רבי יצחק זאב סולובייצ'יק, זכר צדיק לקדוש לברכה, למה אסור לבטל תורה? אומר רבי יצחק קירוב, כשאתה לומד תורה, אז גם הקדוש ברוך הוא יושב ושונה לנגדך ומלמד אותך. ואם אתה לא לומד, אז אתה מונע מהקדוש ברוך הוא ללמוד, אתה מבטל את הקדוש ברוך הוא לעסוק איתך בתורה. ולכן אחרי כל העיסוק בפרט, בערבות התורה שלנו, של ילדינו, של צאצאינו, לרבות הבקשה שכל עמך בית ישראל יזכו לכך, אנחנו עכשיו מעפילים לדרגה השלישית, לברכה השלישית, שהיא כנגד תורה שבכתב. אני מזכיר, הברכה הראשונה תורה שבעל פה, כנגד תורה שבעל פה, הברכה השנייה זה בעצם בקשה לילדים, ועכשיו, אשר בחר בנו מכל העמים ונתננו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה, זה הפסגה של כלל ישראל. כפי שהרב צבי יהודה זצ"ל, נהג לחזור על דברי המהר"ל, קודם כל בחר בנו מכל העמים, ורק מתוך כך נתן לנו את תורתו. קודם כל, סגולת ישראל, בהיותו עם הנבחר. חשוב להדגיש, עם הנבחר זה לא במשמעות גזענית, כמו תורת הגזע הארית, חס ושלום. אלא עם הנבחר זה עם שיש לו הכי הרבה אחריות, בחרו אותו למימוש אחריות. כותב בעל התניא בפרק ממתת, בליקוטי אמרים, אשר בחר בנו. ובחירה היא לעולם נעשית בשני דברים דומים ושווים. אז אם הוא בחר בנו, כמו שאנחנו דומים ושווים לגויים. ולכן הכוונה בבחירה האלוקית בנו, היא במקום הדומה והשווה בין אגומות העולם, שזה בחינת החומר, בחינת הגוף. גם לגוי יש שתי אוזניים ושני עיניים ואף ופה. וגם לי, כל היהודים, יש אותו מבנה גופני ביולוגי. אבל הקדוש ברוך הוא בחר בגוף שלנו מכל העמים, ומתוך כך נתן לנו את תורתו. שזה כבר בחינת הנשמה, שמאפשרת לנו להכניס את התורה לגוף ולחיים הגשמיים שלנו. לכן התורה היא מייחדת אותנו. היא מאחדת אותנו. ואסור, כמו שלפעמים קורה לצערי לא מעט, אסור שהתורה תהיה סיבה ותירוץ למחלוקות בעם ישראל. הגמרא אומרת, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אומר בן אישך הקדוש, זה גם ככה מסבא שלי, זיכרונו לברכה, שאם אתה רואה תלמיד חכם שהוא לא מרבה שלום בעולם, צריך עיון אם הוא תלמיד חכם, כי תלמיד חכם מרבה שלום בעולם, אז אם הוא לא מרבה שלום בעולם, צריך עיון, כנראה שלא תלמיד חכם. ולכן, לסיכום, על מי דברי המהר"ל, המהר"ל שואל, מביא דברי הגמרא בנדרים, על מה עבדה הארץ? והגמרא אומרת, על מה עבדה הארץ? על שלא בירכו בתורה תחילה. לכאורה מוזר. בגלל שלמדו תורה, אבל לא בירכו לפניכם, בגלל זה עבדה הארץ, זה הסיבה לחורבן. המהר"ל מדבר על זה שאנשים אהבו רק ללמוד, אבל הם לא חיברו את התורה לעצם, לשורש שלו. מרוב עיסוק בתורה הם שכחו את נותן התורה. ממליץ בחום למי שיש זמן לפתוח את פירוש הבח, הבית חדש, על הטור סימן מ"ז, שם הוא מרחיב בזה הרבה, מה זה נותן התורה. כשלומדים תורה, להתקשר לנותן התורה. הרבה פעמים אנשים לומדים כי הם אוהבים את המהלך האינטלקטואלי, או הם נהנים מזה שיש פרשת שבוע, סוגיות מרתקות, יש פה משהו מעניין. אבל אם לקשר את זה לאלוקי נשמה, בשיעור הקודם, אנחנו מבינים שהמטרה שלנו בעולם זה להוריד שפע אלוקי, ולהוריד את השם אלינו למציאות. ועל ידי זה שאנחנו לומדים תורה, אנחנו בעצם מכניסים את דבר השם אל עצמנו, אבל גם אל העולם. ולכן, הברכות של ברכות התורה הן יכולות וצריכות להזכיר לנו שחיי עולם לטה בתוכנו, ושמטרת התורה היא להתקשר לקדוש ברוך הוא. מה? שממילא נותן לנשמה את הסיפוק שלו, נותן לגוף את הסיפוק שלו, ומאפשר לנו להתקשר בחיי הנצח, ולהיות חוליה בשרשרת של נתינת התורה מהר סיני, ולהמשך הדורות. לכן בברכת התורה אנחנו מתחברים דווקא לנותן התורה, ברוך אתה השם, נותן התורה, הוא נותן לנו בהווה עכשיו, אתה צריך לכוון, שעכשיו אני מקבל את התורה, אני כל בוקר מלך ברכות התורה, ובזה הרגע אני מקבל את התורה מחדש כמו הר סיני, אני מתחבר לחיי הנצח, להיות חוליה בשרשרת שנתינת התורה מהר סיני, להמשיך אותה לדורות הבאים. לכן בברכות התורה אנחנו מתחברים דווקא לנותן התורה, לתורה שבכתב, לתורה שבעל פה, ובעיקר, בעיקר מתחברים לילדים שלנו, לנצח ישראל. בעזרת השם, הלימוד הבא יעסוק בברכות השחר. אני מניח שנתחיל עם ברכת הנותן נפח ובינה, אולי נעשה גם הקדמה לכל ברכות השחר, אני עוד לא יודע. אולי נספיק עוד ברכה אחת או שתי ברכות. בכל אופן, בשונה מהפעם, אני ממש אשמח לקבל מכם הערות והערות על ברכות השחר כמכלול, וגם כל ברכה בנפרד, שנזכה כולנו לקבל את התורה בשיחה פנימיות, להתחבר לתורה שבכתב, תורה שבעל פה, לילדינו, לנצח ישראל, בעזרת השם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.